טוב, אנחנו הגענו לסעיף A במאמר. אנחנו למדנו לפני כן שיש שתי בחינות כלליות באלוקות. יש בחינה אחת שנקראת יום, יום זה גילוי. יש בחינה יותר נעלית שנקראת לילה. לילה זה אלם. אחר כך אמרנו שבכל אחד משניהם יש שתי בחינות. יש בחינה שנקראת הוא, ויש בחינה שנקראת זה. גם ביום יש את שתי הבחינות הללו של זה והוא, וגם בלילה יש את שתי הבחינות הללו. הסברנו שזה משתלשל, מבחינת הלילה משתלשל עניין הגלות, עניין ההיעלם, מהבחינה של לילה הוא, שאם מדברים באלוקות זה דרגה הכי הכי נעלית. מזה משתלשל אבל למטה חושך, ההסתר הכי גדול. עכשיו אנחנו בסעיף A מתחילים ללמוד קצת יותר בעומק מה השורש האלוקי העליון של שתי הבחינות הללו. מה השורש לבחינת היום ושתי הבחינות שביום? ומה השורש של בחינת הלילה? נחזור עוד הפעם לנקודה שכשאומרים בחינה שנקראת זה או בחינה שנקראת הוא, במילים אחרות זה נקרא עצם או התפשטות. ההתפשטות של הדבר כלפי חוץ זה נקרא זה. ועצם העניין כפי שהוא בעצמו זה נקרא הוא, בחינת הלם ואסתר. עכשיו נתחיל לקרוא סעיפי, ונראה את העניין קצת יותר בעומק. קודם כל, סעיפי הוא ידבר על שתי הדרגות שיש באור. שתי הבחינות שיש בה יום. יום הזה ויום ההוא. באור זה נקרא עצם האור, עצם האור זה נקרא יום ההוא, והתפשטות האור. זה נקרא יום הזה. עכשיו ידבר על שתי הבחינות האלה שיש ביום, שיש באור. ביובן זה כדי להבין מה השורש של בחינת היום ומה השורש של בחינת הלילה. אנחנו קודם כל נדבר על השורש של בחינת היום. יום זה נקרא גילוי של אור אלוקי באופן של זה, זה אומר גילוי שיורד עד למטה מטה, שהסדר ההשתלשלות יכול להשיג אותו. גילוי באופן של בחינה שנקראת הוא, זה גילוי אמנם, אבל זה נקרא הוא, צריך להבין, אם זה גילוי, אז איך זה הוא, איך, זה, איך שני הדברים הולכים יחד. אז בואו נראה את כאן העניין יהיה יותר מוסבר באותיות. יובן זה, על פי המבואר בכמה מקומות, יש כמה וכמה מאמרי חסידות שמסבירים את הלשון שמופיע בזוהר. מה הלשון שכתוב בפירוש המאמר? יש ביטוי מפורסם שאומר אור אין סוף, למעלה מעלה עד אין קץ, ולמטה מטה עד אין תכלית. כשקוראים את הלשון הזו, את הביטוי הזה, שאור אין סוף נמצא למעלה מעלה עד אין קץ, ולמטה מטה עד אין תכלית, אז אפשר להבין את זה בשטחיות ולומר שמה בעצם התוכן של המשפט הזה? המשפט הזה בא לומר שאלוקות, אור אין סוף, נמצא בכל מקום. למעלה, מעלה, עד אין קץ, למטה, מטה, עד אין תכלית, נמצא בכל מקום. האם כל הכוונה בפתגם הזה היה רק לבטא את הרעיון הזה שאלוקות נמצא בכל מקום?
אומרים את זה ככה.
אז הם אומרים, נמצא בכל מקום. למה צריך להשתמש ב... שני ביטויים, למעלה ולמטה. למה צריך להדגיש את המעלה והמטה? אומרים, זה שאומרים למעלה, מעלה, מעלה, עד אין קץ, למטה, מטה, עד אין תכלית. מעלה ומטה זה שתי תנועות. יש תנועה מטה, יש תנועה מעלה. מה ההבדל בין שני התנועות? תנועה של למטה, מטה, או התנועה של למעלה, מעלה. וכמו בפשטות, ניקח באותיות פשוטות. אתה רואה בן אדם, אתה רואה אותו מדבר, מדבר, מספר, משתף. מי שרוצה לשמוע, הוא מוכן לשתף. הוא מוכן לרדת ולהסביר את זה אפילו לאנשים שלא מבינים כלום, פשוטים. הוא ידבר עם כולם. הוא נמצא עכשיו בתנועה שהוא מגלה את עצמו, מגלה ומגלה ומשתף, כל אחד. מטה מטה, זה אומר תנועה של גילוי. יש אדם אחר, אתה אומר, אתה רואה, הוא חתום, הוא סתום. הוא לא משתף, הוא לא מגלה. יש לו מה לומר, אבל הוא מעדיף לעצור את זה בתוך פנימיות נפשו, ולא לשתף אף אחד עם העניין הזה. זה נקרא שהוא בתנועה של למעלה מעלה עד אין קץ, הוא בתנועה של להתכנס בתוך עצמו, בתוך נפשו, ולא לשתף אף אחד. זה אני אומר בדרך משל, להסביר לנו שהתנועה של גילוי נקרא למטה מטה, והתנועה של אלם נקרא למעלה מעלה. אז שרוצים לבוא ולומר שאור אין סוף, יש בו את שתי התנועות, יש בו את התנועה שהיא מביאה גילוי, יש לו את היכולת להתגלות, ובאותו מידה יש לו את התנועה של אלם. התנועה של גילוי, אנחנו קוראים לזה בשם כללי יום, והתנועה של אלם נקרא לזה בשם כללי לילה. אז איפה מופיע הלשון הזו, שבאור אינסוף יש את התנועה של הגילוי, או את התנועה של אלם? אז זה הלשון שאומרים אור אינסוף למעלה, מעלה, עד אין קץ. מתכוונים לומר שיש בו את התנועה של אלם. ולמטה, מטה, עד אין תכלית. מתכוונים לומר שיש לו את התנועה של הגילוי. נראה את הלשון במאמר. אומר ככה. דלמטה, מטה. זה שאומרים על אור אינסוף את הביטוי שהוא למטה, מטה, עד אין תכלית. מה מתכוונים להדגיש בביטוי הזה? הוא עניין ההתפשטות. והגילוי לאור אינסוף. רוצים בביטוי הזה לומר שהאור האלוקי האינסופי הוא בתנועה של התפשטות, בתנועה של גילוי. גילוי לאן? גילוי לאיזה בחינה? שהוא מתפשט ומתגלה עד למטה מטה. הוא מתפשט ומתגלה עד לדרגות הכי נמוכות, הכי תחתונות, גם שם הוא בא לידי ביטוי. זה תנועה שהוא מתגלה החוצה. למטה מטה עד אין קץ, זה גילוי וגילוי וגילוי.
גילוי זה גילוי גם לעצמו וגם
להתפשטות. בעיקר מדברים על ההתפשטות החוצה למטה מטה. אבל כשאומרים למעלה מעלה, הביטוי למעלה מעלה עד אין קץ, פה לא באים להדגיש את הנקודה הזו שהאור הוא מתגלה, הוא מתפשט, הוא מגיע גם לבחינות נמוכות. כשאומרים למעלה מעלה עד אין קץ, מתכוונים לומר, הוא עניין ההתעלמות והעלייה שבאור אינסוף. מתכוונים להדגיש בעיקר את הצד של האסתר, של העלייה, של ההתעלמות, שהוא מתעלה ומתעלם באלם אחר אלם ובעילוי אחר עילוי, למעלה מעלה. זה תנועה הפוכה, זה תנועה שהוא מתעלם ומתעלם למעלה מעלה עד אינסוף. אז יש שתי התנועות שאנחנו מדברים באור אינסוף, תנועה של הגילוי ותנועה של האלם. דיינו תנועה של יום או תנועה של לילה. עכשיו אנחנו רוצים הרי למצוא את העניין של ההוא והזה. שתי הבחינות שיש גם ביום ושתי הבחינות שיש גם בלילה. ביום, דיינו, במטה מטה עד אין קץ זה יום, זה גילוי. יש בזה בחינה שנקראת הוא ובחינה שנקראת זה. וגם אחר כך נדבר, בלמעלה מעלה עד אין קץ, זה תנועה של אלם, גם בזה עצמו יש אלם של זה ואלם של הוא. כרגע בפרק הזה אנחנו נדבר רק על המטה מטה, רק על הגילוי. בגילוי של האור אין סוף, יש בחינה שנקראת זה, ויש בחינה שנקראת הוא. אם זה הוא, למה זה גילוי? אז נראה מיד. נראה כך. והנה, גם העניין דלמטה מטה, גם התנועה הזו שאנחנו מתארים את האור אינסוף ואומרים שהוא למטה, מטה, עד אין קץ. איזה בחינה רוצים להדגיש בביטוי הזה כשאומרים למטה, מטה, עד אין קץ? תנועה של הגילוי, עוד לפני זה, יום, תנועה של גילוי. עכשיו אנחנו רוצים למצוא בזה זה והוא. מטה, מטה בכלל זה עניין של גילוי, יום. כמו שהוא באור אינסוף. אבל הבחינה הזו, הרי אנחנו מדברים, כשכתוב בזוהר, את הלשון, אור אין סוף, למעלה מעלה עד אין קץ, מטה מטה עד אין תכלית, מתכוונים לתאר את האור כפי שהוא לפני הצמצום. כמו שהוא למעלה עד לפני הצמצום. האור האלוקי כמו שהוא לפני הצמצום, הוא אין סוף באופן של למעלה מעלה עד אין קץ, ולמטה מטה עד אין תכלית. אז האור הזה כפי שהוא במקורו, דיינו כפי שהוא לפני הצמצום, אז איזה בחינה הוא? הוא בחינה שאם הוא לפני הצמצום. אז הוא אומר ככה, כמו שהוא באור אין סוף, הוא בחינת העלם. כמו שהוא לפני הצמצום זה עדיין באופן של העלם. שהרי כללות האור שלפני הצמצום, הוא אור הכלול בעצמותו, ואור הכלול במאור הוא למעלה מגילוי. אם זה עוד לפני הצמצום, אם זה לפני הצמצום, אז האור הזה עדיין לא שייך לסדר השתלשלות, לא שייך לנבראים, לא שייך לעולם בכלל, עוד לא הצטמצם. אור אין סוף שהוא באין סופיות מוחלטת, אין לסדר ההשתלשלות של העולם שום יכולת להשיג ולהכיר שום דבר ממנו. אז האור הזה כפי שהוא, הוא עדיין כלול במאור, כלול בעצמותו. הוא למעלה מגילוי עדיין, כי עוד לפני הצמצום.
לעצמו הוא גילוי.
לעצמו הוא גילוי, זה כמו האור, המשל שאומרים, הוא לא לילה, ואנחנו נדבר רק כך מה זה לילה, זה האות הבא. הוא אור, זה כמו אור הכלול בשמש. אור הכלול במאור. אז הוא אור, אז מכיוון שהוא אור אני אקרא לו יום. אבל מכיוון שהוא כלול בעצמו, אז איזה בחינת יום? יום ההוא. הוא יום, כי הוא תנועה של אור, אבל הוא עדיין לפני הצמצום.
אבל למי הוא גלוי? זו שאלה.
הוא תנועה של גילוי, לנבראים אין כלום מזה, לסדר השתלשלות אין כלום מזה. אנחנו קוראים לו יום, אבל למה הוא נקרא הוא? כי ביחס לכל העולמות הוא אלם, הוא כלול במאור בכלל.
זה בעולם
הצמצום.
יבוא ממנו צמצום, לכן שייך שיבוא מזה צמצום אחר כך.
כן, אבל גם שהוא נקרא במאור, הוא גם גילוי, כי זה יום.
יפה, קוראים לו יום, אבל הוא. לעצמו.
זה כן.
נכון? אבל ביחס לסדר שלו, זה הוא. זה אלם. אז איפה נמצא הבחינה שנקראת יום הזה? איפה מתחיל בחינה שקוראים לזה זה? זה מתחיל אחרי הצמצום. שהוא מתפשט למטה מטה. זה כבר יום הזה. שהסדר ההשתלשלות של העולמות יכולים להשיג אותו. זה הקטע הבא שהוא ממשיך. וזה שהוא מתפשט ומתגלה עד למטה מטה, זה שהאור הזה, שהוא כלול בעצמותו, לפני הצמצום הוא נקרא יום ההוא, זה שהוא מתפשט ומתגלה עד למטה מטה, זה שאחרי זה יהיה צמצום. ואחרי הצמצום עצמו, יש גם בחינות רבות, עד שזה יורד לעולם האצילות, יש
רמות של צמצום.
כלומר, אור הקו, יש למעלה מאור הקו, יש אור הסובב, אז, אבל עצם הירידה לצמצום מתחיל כבר תנועה של גילוי לסדר השתלשלות, זה כבר מתחיל העניין של יום הזה. וזה שהוא מתפשט ומתגלה עד למטה מטה. זה שהאור הזה מתפשט, כשאמרנו הרי על האור הזה, האור אינסוף אמרנו למטה מטה עד אין תכלית. בשלב ראשון הוא לפני הצמצום. אז אין עדיין כפשוטו מטה מטה עד אין תכלית כי עוד לפני הצמצום. זה שלאחר מכן, שלב הבא, הוא מתפשט ומתגלה עד למטה מטה שיהיה כפשוטו יכולת לעולמות לקבל ממנו, כמובן אחרי הצמצום. הרי הגילוי שנמשך ממנו לאחרי הצמצום, אור הקו, ואפילו אור הסובב, הוא רק הערה מהאור שלפני הצמצום. כי האור שלפני הצמצום הוא נשאר באופן של העלם. מה שמאיר אחרי הצמצום, זה רק הערה, אבל מכל מקום, כיוון דזה שאור אינסוף הוא למטה מטה, הוא כוח ההתפשטות והגילוי דאור אינסוף, נכון שהסדר השתלשלות עדיין אין לו שום דבר מהאור כפי שהוא במקורו, אבל הוא הרי המקור לכך שאחר כך יהיה הצמצום. אז איך אני קורא לו כפי שהוא במקורו?
שהתפשט,
זה שאני קורא לו הוא זה כבר אני בא להגיד איך שהוא לא שייך לנבראים, אבל איך אני קורא לו יום?
יום, שזה מתגלה.
למרות שעדיין זה לא גילוי, אבל הוא התנועה של הגילוי. אני קורא לו יום. כפי שהוא לפני הצמצום הוא באופן של הוא, העלם. אבל הוא השורש שממנו יבוא אחר כך הצמצום וסדר ההשתלשלות. אז לכן הוא אומר, הרי הוא כוח ההתפשטות והגילוי דור אינסוף, הרי גם כמו שהוא בשורשו, הוא עניין הגילוי. למרות שהוא לא אלם, הוא גילוי. הוא תנועה של גילוי. עדיין אין מזה, הוא יום ההוא.
לא עצמו.
גילוי לעצמו?
זה גם גילוי.
זה גם גילוי. כמבואר בהמשך ההילולה, שבעצמותו גוף הוא בבחינת גילוי. מה שאין כן זה שאור אינסוף הוא למעלה מעלה, אבל הצד השני בתיאור שאומרים בזוהר, אור אינסוף למעלה מעלה, על מה אנחנו מדברים פה?
זה לילה.
הוא שגם בעצמותו הינו בגדר גילוי. זה לילה. זה נדבר בפרק הבא. זאת אומרת, בפרק הזה אנחנו רוצים להסביר מה השורש של שני הבחינות ביום. יום הזה ויום ההוא. מה השורש? יום ההוא יותר מעלה. אחר כך זה יורד ליום הזה. זה האור אינסוף
גלוי,
כפי שהוא גלוי לעצמו, או כפי שהוא גלוי לסדר ההשתלשלות אחרי הצמצום. כפי שהוא גלוי לעצמו, זה נקרא יום ההוא. וכפי שהוא יורד ומתגלה בסדר ההשתלשלות אחרי הצמצום, זה נקרא יום הזה. ויש לומר, כדי להבין מה זה נקרא אור שמאיר לעצמו, רק הוא לא מאיר החוצה, תן לזה משל. תן משל, ברב התלמיד נתן משל. נביא לשון משל מעניין. כתוב שכאשר, ככה נוהגים היום גם בבתי דין, בתי משפט, יש זה שכותב, פקליד, את כל מה שמדברים תוך כדי דיון, הכל מתועד ונכתב. אז גם היו נוהגים ככה לבית הדין אצל הסנהדרין, היו כותבי הסברות, כל דבר שמע אחד מבעלי הדינים, כל דבר שמע אחד מהחכמים, הסנהדרין, הכל נכתב. יש דיון בגמרא, אני לא אכנס כרגע לכל ההקשר, ושם כתוב שיש מצב שאני קורא, אולי כן אני מביא דוגמה כדי שזה יהיה מובן, כתוב בגמרא שדיני נפשות, כן, דיני נפשות גומרים באותו יום, אם רוצים לזכות את הנאשם, אפשר באותו יום שהתחילו את הדיון, באותו יום לגמור את הדיון ומזכים את הנאשם. אין בעיה. אבל אם הדיון רואים שהוא הולך לכיוון
לחייב,
אז אומרים בוא לא גומרים היום, גומרים מחר. אומרים מחר, למה? כי ייתכן שבמהלך הלילה יחשבו על זה עוד הפעם, מחר יבואו לבית הדין פעם נוספת, אולי ימצאו זיכוי, זכות לנאשם, אז לכן דיני נפשות, אם זה לחובה, אז דוחים את זה ליום נוסף. כתוצאה מזה יש הלכה נוספת שאומרת, שלא דנים אף פעם, לא מתחילים לדון דיני נפשות ביום שישי. יום שישי לא מתחילים לדון. למה? כי אי אפשר לעשות שום דבר. למה? אם יהיה לזכות, אוקיי, אין בעיה, יזכו אותו היום. אבל אם זה יהיה לחיוב, עכשיו למחרת זה מה זה? שבת.
יום ראשון.
אז מה, אי אפשר בשבת לעשות את זה.
יום ראשון.
מתי יגמרו את השבת? בשבת אי אפשר לגמור את הדיון.
דוחים את זה ליום
ראשון. כי אי אפשר, כי אם יגמרו את הדיון בשבת לחובה, אי אפשר להרוג אותו באותו יום. כי לא הורגים בשבת. אני אומר, אם ימשיכו את הדיון, אין בעיה להמשיך את הדיון בשבת, לא חילול שבת לעשות דיון, אבל אם ימשיכו את הדיון בשבת ויפסקו לחיוב, אז אי אפשר להרוג אותו בשבת, אז יצטרכו להרוג אותו מתי? יום ראשון. אז בינתיים משבת בצהריים, שיגמרו את הדיון עד יום ראשון, זה נקרא עינוי דין. אסור. לכן, מה? אז לכן אי אפשר להתחיל ביום שישי. שאלת שואלים בגמרא, אוקיי, יש לנו פתרון, נתחיל לדון ביום שישי והדיון ימשיך ביום ראשון, ואז אין לנו דין כי לא פסקנו כלום. נתחיל לדון ביום שישי והדיון ימשיך ביום ראשון, וביום ראשון ימשיך את הדיון. מה הבעיה? אז זה אומרת הגמרא, אי אפשר להמשיך את הדיון בצורה כזו. מדוע? כי ביום ראשון בבוקר עלולים הדיינים לשכוח את הסברות שהיה להם ביום שישי. עבר יממה שלמה שלא התעסקו עם זה, הם עלולים לשכוח את הסברות. שואלת הגמרא, איך הם עלולים לשכוח את הסברות? הרי יש אלה שכותבים. אז יראו להם את הכיתוב, מה הם אמרו ביום שישי. וביום ראשון הם ימשיכו את הדיון מאותה נקודה. אומרת הגמרא, יש כאן בעיה. מה הבעיה? הלשון בגמרא זה תבנה דליבאי לוקת ואינשי. אלה שכותבים יכולים לכתוב את המילים שהם שמעו, אבל הם לא יכולים לכתוב את הטעמים הפנימיים שהיה את הסברות בראש של הדיינים, זה הם לא יכולים לכתוב. אז יהיה להם דף כתוב, זה מילים. המילים לא מעבירים את העומק הפנימי. אז עכשיו ככה. כל זה אני מביא כדוגמה. עכשיו, לא נתקע כרגע בדיון של הדוגמה. נראה פה רק נקודה אחת. כאשר אתה רואה דף כתוב עם סברות של דיין פלוני וסברות של דיין אלמוני. הדף הכתוב הזה, מה גלוי לפניך פה בדף? רק המילים שהוא אמר.
לא תוכן.
המילים שהוא אמר אני רואה.
תוכן הפנימי לא.
אבל את כל העומק הרעיון, כל עומק הסברות, לא כתובים. אז איפה הם נמצאים כל עומק הסברות האלה? איפה הם נשארו?
בתוך
הראש של הדיין. זאת אומרת, הדיין רצה לגלות את הסברות שלו? ודאי, הוא הרי אמר אותם, הוא חי אותם. זה תנועה של גילוי, הוא לא בא לסגור את זה שלא ידעו מזה. הוא בא לדבר על זה. אבל יש בעיה, אי אפשר לכתוב את זה על הדף. אז למי זה גלוי, הסברות האלה? לעצמו. זה דוגמה של משהו שנקרא גילוי לעצמו. זה לא יכול להיכתב על הדף, לא בגלל שהוא לא רוצה לבטא את זה על הדף. לא בגלל שהדיין לא רוצה שבכלל יהיה את הגילוי של הסברה הזו. הוא רוצה לגלות את זה, אבל מה הבעיה? אי אפשר לכתוב את זה על הנייר. אז מה שיוצא על הנייר זה רק חלק מאוד מאוד חיצוני. כאילו נאמר, מה שיצא על הנייר זה הצמצום. נכון? היה פה צמצום. בדרך הצמצום זה נכתב והצטמצם לאותיות על הנייר. אבל הצמצום הזה לא עומק. גילה את העומק
של הסברה.
של הסברה שנמצא בתוך המוח של הרב, זה לא התגלה. אז זה נקרא שיש כאן שתי דברים, ששתיהם זה גילוי, רק הראשון זה גילוי לעצמו, והשני זה גילוי לזולתו. זה שתי בחינות ביום, או כמו שלמדנו, שתי בחינות באור, אור הכלול בעצמו, ואור המאיר לזולתו. אז זה, כשאנחנו שואלים מה השורש באלוקות ליום הזה ויום ההוא, בזוהר זה כתוב, אור אינסוף למטה, מטה דין תכלית. המשפט הזה אומר, מקפל בתוכו תנועה של יום, תנועה של גילוי, כי הרי מטה, מטה זה תנועה של יום וגילוי, רק יש, איך שזה לפני הצמצום, איזה סוג גילוי זה? לעצמו, אז איך נקרא לזה יום ההוא, ויש איך שזה אחרי הצמצום, אז איך נקרא לזה יום הזה, זה הסיומת של עכשיו שנקרא את זה בלשון העוד בפנים, ויש לומר שהשורש דה שני העניינים דה יום, יש לומר ששתי העניינים של יום שדיברנו קודם, מה הם שתי העניינים של יום? יום ההוא ויום הזה. מה השורש שלהם? איפה השורש באלוקות לשתי הבחינות האלה ביום? ובעניין דה למטה מטה. כשאומרים על אלוקות, אור אינסוף למטה מטה דין תכלית, התנועה הזו של למטה מטה זה תנועה של מה?
גילוי.
של גילוי. זה תנועה של יום. רק יש יום ההוא ויש יום הזה. שהגילוי בפועל אחרי הצמצום, הגילוי בפועל שיצא והתגלה אחרי הצמצום, הוא השורש של מה?
יום הזה.
וכוח הגילוי דור אינסוף לפני הצמצום, הוא השורש, זה יום ההוא. כן? מה זה לילה? לילה באלוקות זה יותר גבוה מיום. מה זה לילה? והשורש זה לילה, שעל זה מדבר בפרק הבא, אבל הוא אומר כאן בשורה אחת, כי על פניו יבוא, אפשר לשאול, לילה זה אלם. הרי הנברא למטה, מה זה משנה לו? יום ההוא או לילה הזה, זה מבחינתו אותו דבר. את שניהם הוא לא מצליח לקבל. לא את הלילה ההוא, לא את היום ההוא, ואפילו לילה הזה, זה לילה, הוא לא שייך לקבל. אז מה היא נפקמינה בין...
יום יכול להיות שיקבל. לעתיד לבוא יכול לקבל.
אוקיי, אבל כרגע, מה ההבדל...
לילה הזה לא יקבל מאוד.
מה ההבדל בין לילה ההוא, או אפילו לילה הזה, ליום? אז הוא מוסיף השורה, אומר ככה. והשורש דה לילה, השורש של המושג לילה, שלילה באלוקות, יותר גבוה מיום. אלם באלוקות זה לא... חיסרון, זה באלוקות האלם, זה כמו שדיברנו על זה, למשל חושך של 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 הסנבור נקרא חושך, זה לא בגלל שזה חשוך, בגלל שזה עוצמה אדירה, נקרא לילה. השורש זה לילה, שלמעלה גם מיום ההוא. לילה, כל הבחינות בלילה הם יותר גבוהים מכל הבחינות של יום, אז גם הבחינה הזו שנקראת לילה הזה הוא יותר גבוה ממה שנקרא יום ההוא. ובעניין דה למעלה מעלה. כשאנחנו אומרים בזוהר את הלשון הלא רמצוף, למעלה מעלה עד אין קץ, התנועה של לילה מאיפה זה בא? מה למעלה מעלה. התנועה של יום מאיפה הוא בא? מה למטה מעלה. אבל בזה עצמו יש גילוי לעצמו ויש גילוי לזולת. אור שלפני הצמצום ואור של אחר הצמצום. יום ההוא או יום הזה. מה זה לילה? שתי התנועות של לילה. לילה ההוא ולילה הזה, זה שתי תנועות ולמעלה מעלה עד אין קץ. שתי תנועות כביכול בעצמו, בעצמותו. שתי בחינות בעצמותו.
זה גם זה...
בתור. לא, לא, לילה.
לא, לילה זה לא נקרא אור.
לילה זה לא אור, לילה זה הפוך. לילה זה למעלה מיום.
לא, בהגדרה רוחנית, מה זה לילה?
לילה זה ביטוי כזה של עוצמה אלוקית כזו, שזה למעלה מעלה עד אין קץ, זה... זה אלם בעצמותו, אלם האור, אלם מוחלט. באלם הזה יש אלם שנקרא לילה הזה, זה בחינה יותר נמוכה, יש אלם שנקרא לילה ההוא, זה בחינה יותר נעלית. זה שתי הבחינות שידבר על זה באות הבא. סעיף וב, נתחיל סעיף וב. כדי להבין את שתי הדרגות שיש בלילה, לילה, שימו לב, זה תנועה של אלם. במילים אחרות, תנועה של צמצום, תנועה של חושך, זה נקרא לילה. כדי להבין את שתי הבחינות שיש בלילה, שתי הבחינות שיש בלם, אז הוא אומר, בוא לא נתחיל ישר מלמעלה מעלה, בוא נתחיל מבחינה יותר נמוכה. לא. בוא נתחיל מבחינה יותר נמוכה, שבהם נמצא את שתי הבחינות הללו, ואז נטפס בשורש. ניקח את המושג קצת יותר נמוך, שבו אנחנו נראה את שתי הבחינות של הוא וזה בלילה, ומזה נבין שיש גם בשורש העניין. ניקח את המושג של הצמצום. צמצום לכל הדעות, מה זה צמצום? איזה תנועה זה צמצום?
גילוי
או אלם? כרגע בצמצום, שאתה מצמצם משהו, אז מה זה ביחס למקבל, התנועה הזו של צמצום?
לכאורה אתה מעלים.
מעלים. אוקיי. קודם כל זה מעלים. זה לא לכאורה. צמצום זה מעלים. כשהרב מחליט לצמצם את שכלו מלתת לתלמיד את כל המרחב ולתת לו רק נקודות קטנות. אז את ה-90%, את המרחב הגדול הוא מעלים, הוא לא נותן. אז את ה-90% שהוא לא נותן, מה הוא עושה איתם? הוא מצמצם. אז מה התנועה של צמצום? זה תנועה של נתינה או תנועה של אלם? צמצום זה אלם, נכון? אז בואו נראה שבצמצום עצמו יש שני אופנים איך להתייחס למושג שנקרא צמצום. מה עם שני האופנים שיש להתייחס למושג צמצום? זאת אומרת כך. והנה ידוע. זה בצמצום שני עניינים. כשמסתכלים על המושג של צמצום, יש שני עניינים במושג צמצום. שתי עניינים במושג צמצום. עניין אחד, זה שהצמצום הוא בשביל הגילוי. יש אמנם צמצום, אבל כל המטרה של הצמצום, למה היא באה? כל המטרה של הצמצום זה בשביל הגילוי. דיינו, נניח, הרב רוצה להסביר לתלמיד, ללמד אותו איזה דף גמרא. והתלמיד הזה עדיין לא מצליח ללמוד גמרא, זה לא שייך אליו. הרב לא יכול לתת לו את הדף גמרא. לא יכול להסביר לו. אז הוא לא יכול להסביר לו, אז הרב מעלים ממנו, מה? אבל מצד שני הוא רוצה ללמד אותו. אז הוא אומר לו, תשמע, עכשיו אתה משנן את המילים.
אבל אתה מעיר אותו, אם אתה מצליח...
אני מצמצם בגלל הגילוי, יפה, זה מה שרוצה להסביר. אתה מצמצם, אתה אומר לו, עכשיו תקרא את המילים, תחזור על המילים 10 פעמים. אני רק אצמן לך איפה יש פסיקים, ואיפה יש סימן שאלה, איפה סימן קריאה, ואיפה מתחיל קטע חדש, תתרגל לסגנון, תקרא את המילים. אין לתלמיד עכשיו שום הבנה, הוא רק קורא את המילים, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא קורא את המילים. בשלב ראשון, זה הכל, ידע לחזור על המילים. אחר כך הוא יכול, שלב שני, יגידו עכשיו, בוא נתחיל את הקטע הראשון שקראת. אתה כבר יודע את המילים, כבר התרגלת להביע אותם נכון, להגיד אותם במנגינה הנכונה. בוא אני אגיד לך קצת מה מדובר בשורה הראשונה. בלבד. עכשיו תגיד את זה עוד הפעם עם ההבנה של השורה הראשונה. וואו, תחילה לי, פתח לו משהו. לאט לאט עכשיו השורה השנייה, שלישית. ואחרי שהוא יבין את הכל, הוא יבין את הפשט, הוא אומר, עכשיו בוא נגיד לך מה רש"י אומר. אז מה עשה כאן הרב? הוא בשלב ראשון צמצם. הוא העלים ממנו את התוכן, ודאי וודאי שהעלים ממנו את העומק. נתן לו רק מילים. אבל מה המטרה שהרב נתן לתלמיד רק מילים? והעלים ממנו את כל העומק, מה המטרה? בשביל שכתוצאה מזה, עוד מעט הוא יתחיל להבין. לאט לאט, בסוף אתה תבין. זה נקרא שהצמצום, מה המטרה של הצמצום? גילוי. זה לא שאין צמצום, אני לא בא, אני יכול לקרוא לזה גילוי. אין גילוי. אבל יש כאן תנועה שמטרתה גילוי. זה צמצום שעניינו גילוי. זה עניין ראשון בצמצום. עכשיו אני מדלג רגע לסוגריים כדי לסגור רגע את התמונה, כי בסוגריים עצמו הוא בזה עצמו מחלק שתי דברים, אבל נעצור רגע את הסוגריים, נקרא רגע אחרי הסוגריים. דבר נוסף הוא אומר, יש עוד דבר בה, עוד מטרה בצמצום. מטרה הפוכה. מה המטרה השנייה בצמצום? אני אגיד קודם בעל פה ואז נקרא. אם אתה רואה בן אדם, שהוא בטבע שלו, בהתרחבות, בהתפשטות, הוא מדבר כל הזמן, ואתה רואה עכשיו הבן אדם הזה, מצליח להתאפק. התאפק. איזה כוח יותר חזק? הכוח לתת, לגלות, או הכוח... או הכוח לצמצם, להתאפק. איזה כוח יותר חזק? האיפוק או הגילוי? האיפוק. למשל, ניקח דוגמה. אברהם אבינו היה איש חסד. נכון? הוא היה איש חסד ברחמות הכי גדולה. זה היה אברהם אבינו, איש חסד. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שעכשיו יש צורך לעקוד את בנו. אברהם אבינו עכשיו עשה תנועה שהיא מהי? גבורה, כן? התנועה הזו של גבורה היא תנועה הרבה יותר חזקה בשביל אברהם אבינו, היא באה ממקום יותר עמוק בנפש שלו, היכולת הזו, מהיכולת שלו לגלות ולתת. כוח האיפוק הוא כוח יותר חזק מכוח הגילוי.
בכללי.
בכללי, כן. עכשיו ככה, הקדוש ברוך הוא אינסופי. אינסופי. אז אם נשאל בפשטות, מה יותר מתקבל על הדעת שלנו לומר, שבמה מתבטא העוצמה שלו? בזה שהוא יכול להיות מוגבל, או בזה שהוא יכול להיות לא מוגבל? מה יותר טבעי להגיד על אלוקות? שהוא מוגבל או שהוא לא מוגבל? מה יותר טבעי לומר? שהוא לא מוגבל. לבוא ולהגיד הוא מוגבל, לבוא להגיד הוא יכול להתבטא בצורה מוגבלת, זה חידוש גדול. כי ההיגיון אומר שבאיזה צורה הוא בא ומתבטא, כמו שתגיד, ניקח דוגמה, הים. הים, יש צונמי. אז אם יש צונמי ומתפשט הרוחבה של המים של הים, שהוא מתפשט, אז איזה, מה הטבע של העניין יהיה? כמה מים יעופו פה? המון. אם אני בא ואומר, תשמע, הולך, יהיה פה צונמי, אבל הכמות מים שיקצה פה, זה כמו כמות שיוצאת במזרק קטן. זה יכול להיות. צונמי? ויוצא בכוח קטן? לא יכול להיות, נכון? אבל כלפי הבורא, שהמרחב שלו הוא יותר מצונמי, אין סוף, באים, יש ביטוי שכתוב בספר קבלי, עבודת הקודש, הוא אומר, הכוח של הקדוש ברוך הוא יכול להתבטא גם בגבול. הוא לא חייב להתבטא בלי גבול. למה? הביטוי אומר ככה, כי אם תגיד שהקדוש ברוך הוא יכול להתבטא רק בבלי גבול, ולא בגבול, הגבלת אותו. כן? אז מה יגלה שהוא בלי גבול? מה יגלה את הבלי גבול האמיתי שלו? שיכול גם לבוא בגבול. כן? אז לפי התנועה הזו, אז מה המטרה של הצמצום? לגלות לתלמיד או לגלות שהבורא יכול גם להיות בצמצום? פה אני אומר, מה המטרה בצמצום? המטרה בצמצום הוא שבסוף לגלות לתלמיד משהו לאט לאט, או בא אני אומר הפוך לו, אתה יודע מה המטרה בצמצום? לגלות שהקדוש ברוך הוא יכול גם להצטמצם.
שאני נמצא גם בצמצום.
אז לכן אני אומר, יש שתי מטרות בצמצום. יכול להגיד על הצמצום אופן אחד, שמה המטרה של הצמצום? גילוי. רק התחנות של הגילוי צריכים לעבוד בצורה מסודרת, לאט לאט. בהתחלה אני נותן קצת, אחר כך עוד קצת ועוד קצת, בסוף אני מגלה. זה תנועה אחת, שאני אומר הצמצום, המטרה שלו זה בשביל הגילוי. אבל אני יכול להגיד עוד מטרה בצמצום, מטרה הפוכה. אתה יודע מה המטרה בצמצום? צמצום. המטרה בצמצום הוא צמצום, לא הגילוי שיבוא אחר כך. המטרה בצמצום. איזה מטרה יכול להיות בצמצום? לגלות את העוצמה הגדולה של הבורא שיכול גם להיות מצומצם. לגלות את הכוח של אין סוף.
צמצום שבא לידי ביטוי בתלמיד.
לא. צמצום שהבורא מעלים את עצמו. מצמצם. הוא מעלים. הצמצום הראשון זה בשביל התלמיד. לתת לתלמיד לאט לאט. אבל יש עוד מטרה בצמצום. אתה יודע מה המטרה בצמצום? לגלות שהקדוש ברוך הוא כל כך מושלם, שהוא יכול להתבטא לא רק במרחב, הוא יכול להתבטא גם בצמצום, או אפילו לא בכלום. זה שתי תנועות בצמצום.
בראשון של התלמיד הצמצום הוא לא רצוי. אין ברירה.
יפה, מצוין. בשני הצמצום הוא רצוי, מצוין, עוד הגדרה מצוינת. באופן הראשון הצמצום הוא חיסרון. אין לי ברירה, אני עושה צמצום, כדי בסוף להגיע. אני מחכה כבר מתי אני אוכל לגלות.
כל המטרה היא לגלות.
זה האופן הראשון. באופן השני אני מצמצם ונשאר בצמצום. הייתי שאל, מה המטרה בצמצום הזה? זה החידוש. לגלות שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הוא רוצה, הוא יתגלה בגילוי, הוא רוצה יתגלה בצמצום. למשל, אתן לכם דוגמה. יש לשון שאומרים ב-18, משבחים את הקדוש ברוך הוא, אומרים עליו, הכל הגדול, הגיבור והנורא, הכל עליון. נכון? יש כזה ביטוי. אז מופיע על זה שבגמרא, במסכת יומא, שאחרי החורבן, כן, בא ירמיהו הנביא ואמר, אנחנו מורידים את הנורא. למה? תראו, גויים מקרקרים בהיכל, אפשר להגיד הנורא, הם לא מפחדים ממנו בכלל. בא דניאל ואמר, אני מוריד את המילה הגיבור. מה, איפה הוא גיבור? תראה, הגויים משתבדים בנו, איפה גיבור? בוא נוריד את המילים האלה. בפועל, באו ואמרו חכמים, לא, תגיד את זה. זה הגבורה שלו. הגבורה שלו שהוא יכול גם כן להכיל את זה של, שהורסים לו את בית המקדש והוא שותק. זה הגבורה שלו. אתה חושב שהגבורה שלו מתבטאת רק בכך שהוא יכול לפוצץ את כל מי שמפריע? זה הטבעי. הגבורה שלו היא שיכול גם להתאפק. זה הגבורה שלו.
כשאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא...
זאת אומרת, זה התנועה השנייה בצמצום. צמצום כאמצעי לגילוי, או צמצום כביטוי של האינסופיות שלו, נכון? שתי בחינות בצמצום. עכשיו, בזה עצמו נראה את הסוגריים שדילגנו, באופן הראשון שאני אומר שצמצום בשביל הגילוי, בשביל איזה גילוי, נוסיפו בסוגריים, שיש רמות שונות בגילוי. יש רמה אחת, אומר, בזה גוף השני עניינים. יש, שעל ידי, וזה שעל ידי הצמצום דווקא, יהיה לעתיד לבוא הגילוי דור אינסוף גם בעולמות. הקדוש ברוך הוא אינסוף. בעולמות הם מוגבלים. מה הקדוש ברוך הוא יעשה צמצום? סדר השתלשלות, בעולמות מוגבלים, ולעתיד לבוא, הצמצום הזה יאפשר שלעתיד לבוא, העולמות יהיו כלים לקבל את אותו גילוי שצמצמתי. הצמצום עצמו הכין את השטח שנוכל לקבל.
גם ככה היה אור אינסוף לפני.
אבל לפני זה אור אינסוף היה מבטל את העולמות. הצמצום מאפשר להם לקבל. כמו שאומרים על תלמיד שאחרי 40 שנה קיים איני שדאית את הרב, יכול לגלות את מה שהרב לא יכל להגיד לו את זה מיד בהתחלה. ותמיד הוא מוסיף בסוגריים, יש שלב יותר עצום, וזה שעל ידי הצמצום יהיה גילוי בפנימיות ועצמות אור אינסוף שלמעלה גם מהאור שהיה לפני הצמצום. הצמצום יפעל שאפילו מה שלא היה לפני הצמצום גם זה יתגלה. אז זה שתי תנועות באופן הראשון.
גילוי.
שאני אומר שמה המטרה של הצמצום? לגלות. רק אין לי ברירה, אני עושה את זה בשלבים של צמצום. ויש אופן שני שאני בא ואומר, שמה עניין הצמצום?
צמצום עצמו.
עצם הצמצום זה המטרה. זה שתי תנועות בצמצום,
לילה.
כפי שאנחנו רואים פה למטה. בא הוא רצה להגיד עכשיו, תדע מה המקור של זה, שיש בשתי תנועות בצמצום, תדע מה המקור של זה? אז מה ויש לומר? וזה שבצמצום ישנם שני עניינים. זה שבצמצום יש שתי תנועות, שתי עניינים. האם הצמצום הוא בשביל הגילוי, או הצמצום הוא בשביל עצם הצמצום? וכי בכוח האלם באור אינסוף, שהוא שורש הצמצום, יש שתי מדרגות. בכוח האלם של אור אינסוף יש שתי בחינות. הכוח האלם הזה ששייך לגילוי, זה המקור לכך שאחרי זה הצמצום יביא גילוי. ויש כוח האלם שלא שייך לגילוי, הוא המקור לכך שהצמצום עצמו המטרה. נסביר את זה באותיות יותר פשוטות, אם ניקח דוגמה של רב ותלמיד. יש דברים שהרב... חושב עליהם, למד אותם, הוא אומר, את הנושא הזה אני רוצה ללמד את התלמידים. והוא יחליט זה למה, אוקיי, יכולתי שזה אני מלמד את התלמידים, עכשיו אני אתכנן את השיעור, ואני אראה מה אני חושב שמתוך זה מסוגלים להבין. ואז אני יכול להגיע למסקנה ואומר, יש כאן נקודה מסוימת שנראה לי שכרגע הם עדיין לא כלים להבין את זה, זה מדי עמוק, אז את זה אני לא אתן להם. לפחות לא בשלב זה. יש עניינים אחרים שאני אמצא את המילים איך להגיד להם את זה. זה תיאור של רב שבאיזה תנועת נפש הוא נמצא, הוא בא בתנועה של לתת. אבל יש חלקים שהוא החליט שהוא לא יכול לתת אותם. הם חלקים שמשארו במוח שלו, הוא לא ייתן אותם. אבל למה הוא החליט שהוא לא ייתן אותם? כי הם לא יכולים, לא כלים. זה נקרא שהדבר נשאר באלם בעצמו, אבל זה אלם השייך לגילוי. זה אלם באותו חלק שהוא כן רצה בעיקרון לתת, רק הוא הגיע למסקנה שזה לא שייך אליהם, אז הוא השאיר את זה בעצמו. כשאני אגיד לכם את הדבר השני, אז תבינו את ההבדל. זה כאילו מיועד לצאת, רק הם לא כלים. אלם השייך לגילוי, מצוין. יש אבל דברים שהרב ישב עם עצמו, כתב לעצמו דברים, התעמק בינו לבין עצמו, יש לו תובנות בינו לבין עצמו, ישאלו אותו, ישאל את עצמו, את התובנות האלה אני מתכוון אי פעם לגלות לתלמידים, זה בחיים לא. לא בצמצום ולא בצמצום, זה בכלל אני לא מתכוון להגיד להם. זה דברים שאני חשבתי עליהם אישיים, יומן אישי שכתבתי לעצמי. יאמר לי שכתבתי לעצמי, מה אני... לא שייך להם. לא ייתן להם את זה, לא בצמצום ולא בצמצום. דברים אישיים שכתבתי לעצמי. זה אלם שלא שייך לגילוי. תהיינו, באלם עצמו, יש, באלם שהוא נשאר לעצמו, יש אלם שהוא נשאר לעצמו, אבל לפחות הוא שייך לגילוי. ויש אלם שנמצא בעצמו, שהוא בכלל לא שייך לגילוי. איך אני קורא לאלם, בשפת המאמר פה? לילה. האלם הזה ששייך לגילוי, איך אני קורא לו? לילה הזה. והאלם הזה שלא שייך לגילוי? לילה הוא. זה השלוש שורות הבאות שנקרא מבפנים. זאת אומרת ככה. כוח האלם כמו ששייך לגילוי. כוח האלם כמו ששייך לגילוי. מה הוא יפעל בצמצום? איזה תנועה בצמצום? צמצום כזה שבסוף יביא גילוי. שגם דרגה זו בכוח האלם דור אינסופי למעלה מכוח הגילוי. אבל מקום כל מי שייכת לגילוי. זה שלב כזה עדיין שהוא באלם. הוא למעלה מגילוי אבל זה שייך לגילוי. זה נמצא בתנועה של גילוי. אז מה ישתלשל מזה? מה יהיה מזה? זה הצמצום שנמשך מדרגה זו. בשביל הגילוי, איזה סוג צמצום יהיה מזה? צמצום כזה שבסופו של תהליך יביא לגילוי. אבל עצם כוח האלם שלמעלה מגילוי, אותו חלק ברב שהוא עצם כוח האלם, הוא בכלל זה, היומן האישי שהוא כתב לעצמו, זה בכלל לא שייך לגילוי. מה יצא מזה איזה סוג צמצום? זה הצמצום הזה שדברנו קודם, ההיפוק, השתיקה, הצמצום שבכלל לא יבוא לשום דבר. עצם כוח האלם שלמעלה מגילוי, זה הצמצום שנמשך מדרגה זו, הצמצום שנמשך מהבחינה הזו, הוא לא בשביל הגילוי, אלא, איזה סוג צמצום זה? זה שבצמצום עצמו מתגלה כוח האלם. זה לא צמצום, כמו האופן הראשון, צמצום שאני מצמצם כדי שבסופו של תהליך הם יבינו משהו. לא, זה יישאר באלם. זה יישאר בצמצום. זה יגלה את היכולת של הרב להשאיר דברים אישיים לעצמו. מה העניין בזה? זה העניין, להראות שהרב הזה לא חייב הכל לגלות. הוא יכול גם להשאיר דברים לעצמו. זה מגלה עוצמה יותר גדולה באין סוף. אין סוף הוא לא רק גילוי, אין סוף יכול להיות גם אלם. זה נקרא לילה ההוא. לילה בכלל זה אלם. אלם השייך לגילוי, זה נקרא לילה הזה. ואלם שלא שייך לגילוי, זה נקרא לילה ההוא. זה השורש. זה בלילה ההוא נדידה שנת המלך, זה המאמר שלנו. אנחנו בעזרת השם נגיע בהמשך, נראה. זה מביא לנו עכשיו הכנה לעוצמה של הנס שבלילה ההוא נדידה שנת המלך. בעזרת השם נגיע, אבל קודם כל אנחנו רוצים להגדיר היטב את שורש העניינים של יום ולילה, ושתי הבחינות שבכל אחד מהם, ובעזרת השם נמשיך הלאה, עצרנו פה באמצע אות וב, תחלק לשני חלקים באמצע...